סייבר סייבר.
סייבר פריח וחם. פריח וחם.
Oh my God. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. עונה שלישית.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים.
הפרק בחסות חברת הסייבר סייבר סנטינל 1. אחרי הגיוס הטרי, סנטינל 1 כבר שווה 3 מיליארד דולר ועדיין ממשיכה לגייס. רוצים לעבוד שם? מעולה. עוד פרטים ב-s1.ai/tlv-jobs.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר ידוק? מה העניינים?
אתה זוכר שהבטחת לי ממש לא מזמן שאנחנו מפסיקים להביא סיפורי פריצות ו... סקופים וכאלה?
אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה.
אז היום אנחנו נביא לא אחד אלא שניים, שני סיפורים, אחד שלנו עם עמיתי זיו מדמרקר ואחד של חברינו רן ברזיק בארץ. שלום רן וסייבר סייבר לך.
סייבר סייבר, שלום שלום.
טוב, אז בואו נתחיל איתך. מה הזקת הפעם?
טוב, אני מזיק המון. אתה צריך להזכיר לי פשוט בנוגע להזקות ולהזקות השונות, כי יש כל כך הרבה דברים, באמת.
בואו נדבר על שעוני נוכחות.
או, שעוני הנוכחות, טוב. שעוני הנוכחות זה מקרה מאוד מצער. מי שלא יודע, מי מהמאזינים שבמקרה הוא עובד בחברת הייטק, הוא לא יודע מה זה שעוני נוכחות, אז בואו ונסביר לו מה זה. כשאנשים בימי הביניים ובעידן התעשייתי היו באים לעבודה, הם היו מעבירים כרטיס של שעון נוכחות בבוקר, ועוזבים אותו בערב. למה? כדי שהמעביד יראה בדיוק כמה שעות הם עבדו. מאוד הגיוני, נכון? עכשיו, נניח ואני חברה, ואני רוצה להפעים שעון נוכחות, אני צריך לנהל את זה בעצמי, לשים שרת, לרשום את הנוכחות, להוציא את האנשים מהוויקים, להכניס את האנשים מהוויקים. למה שאני לא לוקח שירות שיעשה את זה? ואם אני לוקח שירות שיעשה את זה, בוא ואני אקח חברה מובילה, שעובדים בה 15 מפתחים, והיא שמה בראש מעייניה, שיש מרכאות, את נושא העבודה בתחום הפיתוח.
על איזו חברה אנחנו מדברים, שיש לה מעיינים ויש דברים בראשם?
מדובר
עם מרכאות.
עם מרכאות, כן, בראש מעייניה במרכאות, ככה כתוב בתור החברה באתר, אתר שהוא לא מובטח כמובן.
כך במקור.
כך במקור. שם החברה הוא רנעד.
אגב, רבה, אז אנחנו דיברנו בעבר על קוד סמל. לפיו! פה בדיוק, 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 הנקודה שהעלית היא בדיוק הקוד סמל, רק בקטע של דיפלוימנט.
נכון.
כי אם אנחנו רואים אתר שהוא לא מוגן, שהוא בלי SSL.
כן, כן, זה היה אתר בלי HTTPS. עכשיו, HTTPS באתר תדמית, בינינו זה לא הדבר הכי חשוב, אבל כמה זמן לוקח להקים HTTPS על האתר היום, אתר מודרני?
5 שניות.
לא 5 שניות, פעם אחת עשיתי את זה בשביל לאומי, שטענו שזה נורא קשה, ועשיתי את זה כסרטון הדגמה במשך 3 דקות, בזמן שאני אוכל פיצה פיתה ורב עם הילדים.
למה? אתה פשוט מתקין סרט בוט ומריץ אותו.
נכון, אבל יש לך... אתה צריך להיכנס למערכת, אם יש לך את זה במזה, להיכנס לפי פאנל, להכניס את הסיסמה, אתה שוכח את הסיסמה, ואז אתה משתמש במנהל סיסמאות, ואז בדיוק מופיע לך פיצה פיתה הפוכה על הרצפה, ואתה צריך להרים את זה ולנקות, זה לוקח זמן, זה לא... אתה יודע.
זה לי לא נעים שאתה מדבר על פיצה פיתה.
למה? קרינג' או כמו שאתה מדבר על בירה גרועה, או ש...
חברים, חברים, אני מבקש לא לריב, לא לריב על פחמימות, יש מספיק לכולם. נציין רק פריט טריוויה משעשע. אבא של רן ברזיק, דוד ברזיק, הוא המציא את הפיצה מקפיצה.
אכן כן.
פיצה מקפיצה,
ראו איך הם קופים. ואנחנו, בתור פודקאסט על מאפים וגם קצת על סייבר, אנחנו נרצה לדבר איתו ולראיין אותו בנושא הזה באחד הפרקים הקרובים. אז אנא.
אני זוכר איך הייתי מחמם פיצה מקפיצה במיקרוגל.
נכון, והיה ממש תכנון במיקרוגל, ונתנו גם זרבובים, שזה היה הרעיון שלי דרך אגב, זרבובים מפלסטיק, והיה לי יותר מ-100 בובות של זרבובים, כי הייתי קרוב לצלחת, תרתי משמע. כל הבנים רצו להיות חברים שלי, כל הבנות רצו אותי, זו הייתה תקופה מקסימה בכיתה ג' או ד'. אבל בכל מקרה, באמת HTTPS זה משהו שהוא לא חיוני באתר תדמית, אבל הוא אומר המון, כי נורא קל להתקין אותו. אם יש לי אתר שנראה כאילו בנו אותו במאה שעברה, ליטרלי במאה שעברה.
במילניום הקודם.
נכון, נכון. פעם אחת נתתי עצות דייטינג לבן שלי, והוא אמר לי, אבא, כאילו, ואז הסתכל עליהם מוזר, ואמרתי לו, מה, אני אחרי שנולדתי במאה הקודמת? הוא אמר, לא, לא אבא, אתה נולדת באלף הקודם. בכל מקרה, כל האתר הזה באמת נראה מאוד עקום, עם ניסוחים עקומים, אבל החברה מציעה שירותי ניהול. וכמה חבל שהכל היה, בוא נגיד ככה, קצת פרוץ.
מה זה קצת פרוץ? אתם חיטטתם שם ושברתם מנעולים בדרך, נכון?
חלילה בחס.
למה הוא אומר כאלה דברים?
אנחנו אך ורק השתמשנו בכלי הפריצה המשוכלל.
דפדפן.
אגב, זה המקום לומר תודה לאנשי המסתורין, שהיו מעורבים בסיפור הזה, שמסיבותיהם לא רצו שנספר עוד אודותיהם.
אם גם אתם רוצים לספר לנו דברים ושלא נדבר עליכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו. באתר cyber-cyber-coil, יש שם את תיבת ההדלפות הסודית שלנו, ואם אתם לא מפחדים שיעקבו אחריכם, אתם יכולים לדבר איתנו ב-cyber@cybercyber.co.il, או ב-DM בטוויטר, @ocybermycyber, OHCYBER, ויש לנו גם את הקו החם והפריך, 05-052-5, וואי, הרבה זמן לא אמרתי את זה, אני אמרתי לסוף. כן, למה? אם היה לנו לחן, זה היה עובד, זה נכון. 055-2776-766, זה הקו החם והפריך, אפשר לשלוח לנו הודעות בכל מיני דרכים, SMS, וואטסאפ, טלגרם, סיגנל, רק לא בשיחות טלפון, בבקשה, אנחנו...
עם שיחות טלפון רק ב-4:30 לפנות בוקר, כשידוק ממש ישן.
כן, הוא מאוד אוהב את זה.
אני מודה לך, ובהערות התוכנית תהיה הטלפון והכתובת של נועם, והסיסמה שלו, וארבע ספרות אחרונות, ושלוש ספרות בגב הכרטיס.
אתה יכול לשים את הכתובת שלו כמה שתרצה.
יש לי, בהקשר הזה, יש לי חבר מנעולן, יואב אמזלג, והוא היה אמור לבוא אליי פעם לסדר משהו, הוא אמר, אתה תהיה בבית? אמרתי לו, לא, אני אשאיר לך מפתח. אז הוא אומר, אתה מעליב אותי.
סייבר סייבר.
עכשיו יש חשוב להבין שכאשר יש לנו למשל מכשירים, למשל של נוכחות, של שעוני נוכחות, או סטרימרים, או כל מכשיר שהוא שמקיים איזושהי תקשורת עם מסד נתונים מרכזי, הוא עובד דרך האינטרנט. לא עזור, כאילו אנחנו רבים מכשיר כלשהו לאינטרנט, הוא עובד דרך האינטרנט. עכשיו נכון שזה נראה לנו כמו קסם, אבל בסופו של דבר מאחורי כל הדבר הזה, יש ממש תקשורת אינטרנטית שאפשר להסתכל עליה גם עם דפדפן. עכשיו, זה נשמע נורא קשה, אבל רנעד במקרה הזה עשו עבודה ממש ממש קלה לנועם, ולכל מי שרוצה להסתכל, ומה שהם עשו, הם הראו את כל הפעולות שאפשר לעשות ממש ככה.
זה שירות.
שירות?
זה שירות. למה לתת לאנשים שמעוניינים לחטט לך במערכת לנחש? זה לא מכובד, זה לא מכבד, וזה לא חברי.
נכון, ושוב, תרבות של קוד פתוח. עכשיו, דרך אגב, זה משהו שהתנהגות ברירת מחדל של שירותים, במיוחד שירותים מייקרוסופטים, סופ למי שמכיר ועכשיו מצטמרר לו בגועל, וגם שירותים נוספים, שפשוט כותבים את כל הפעולות שאפשר לעשות בצורה מרוכזת. חלק מפעולת הבטחה מינימלית, היא לקחת את הדף הזה, שמפרט את כל הפעולות שאפשר לעשות בפני כל אחד, ולהעיף אותו אל הגיינו, או לפחות לחסום אותו. במקרה הזה לא עשו את זה, וככה בעצם כל מי שנכנס היה יכול להיכנס ולנסות לעשות פעולות. עוד איזושהי בעיה מאוד רצינית, שכאשר ניסית לעשות את הפעולות האלה, האתר במחווה ממש יוצאת דופן ומרגשת, לא טרח לוודא את הזהות שלך. לא סיסמה, לא שמשתמש.
זה מהמם בעיניי. למה לפתוח? למה להערים קשיים? למה הבירוקרטיה המתישה הזו? מדוע אנחנו לא יכולים לפתוח את ליבנו זה לזה וליהנות מכל הדאטה אחד של השני?
יחד, לב אל לב. טוב, בכל זאת מדובר בחברה ששמה בראש מעייניה את נותי הבעלה בתחום הפיתוח, ובאמת, זה אולי משהו חדש, כמו שיש סרברלס, אז יש... לא יודע. אוקיי. אז בכל מקרה, אז הדבר הזה בעצם אפשר לכל אחד שחמוש בדפדפן לעשות פעולות פשוטות מאוד, כאשר יש גם ממשק גרפי שמאפשר להבין את הפקודות, ומה בן אדם היה יכול לעשות שם? קודם כל לקבל את רשימת העובדים המלאה של כל הגופים שהשתמשו ברנעד, ממש ממש ככה.
תמיד שימושים, אתם רוצים לגייס עובד, יש פה רשימה של אנשים, אתם יודעים איפה הם עובדים, אתם יודעים מה הם עושים, הם לא צריכים לשלוח קורות חיים, אתם כבר תפנו אליהם.
יש אפילו את תעודת הזהות שלהם ואת התפקיד שהם ממלאים. אתה יודע מה? מעבר לזה, אתה אפילו יודע כמה הם מגיעים לעבודה, כי זה שעון נוכחות, אתה יכול לראות כל עובד ועובדת, מתי הם מגיעים בבוקר ומתי הם עוזבים בערב, ולבחור את העובדים המובחרים ביותר.
אלה שנשארים המון זמן.
זה שירות.
זה שירות, באמת שירות. לא יודע למי, אבל זה שירות.
לתחרות.
פינת המתכנת הממורמר, האובייקט שבו בעצם העובדים הוכסנו, תפקיד, איך קראו לו? לפי דעתכם? תפקיד. תפקיד, אני נורא אוהב את ההיבליש הזה, או איך שקוראים לו, זה נפלא.
רוצים לדעת מנהיין האנגלית שלי?
רגע, יש לי שאלה. מה זה ID? במערכת שלה.
ID זה מספר תעודת זהות, אני מתאר לעצמי.
לא, בגלל שיש עוד אטריבוטה שנקראת עובד ID.
רוצים לדעת מנהיין האנגלית שלי?
השירות שלהם משובץ באבני חן כמו תפקיד דסק, שבאופן מפתיע לא מדובר בשולחן, בדסק של התפקיד, אלא בשילוב בלתי קדוש בין עברית לאנגלית של תפקיד ודיסקריפשן, שפשוט באו יחד וחצו גבולות לינגוויסטיים ויצרו מילה חדשה ומופלאה.
אתה יודע שאתה גם שכבת הגנה מול האקרים, כי תחשוב...
זה מה שרציתי להגיד, זה הגנה באמצעות הסתרה. האקרים שאינם דוברי עברית לא יכלו לחדור למערכת, ועל זה אני רוצה לספר סיפור מאוד מאוד מצחיק ואמיתי לגמרי. דודה שלי גרה באיזשהו פרוור של פנסילבניה, ויש לו מערכת הזקה כי הבית שלה נורא גדול ומוקף ביער. יום אחד אמא שלי שביקרה שם הגיעה ונכנסה על הבית, הדלת הראשית שאף אחד אף פעם לא משתמש בה הייתה לא נעולה, מסתבר שהזעקה הייתה מופעלת, והתחילה להרעיש, ואז אחרי כמה שניות נכנס טלפון, ואמא שלי מרימה את הטלפון, ואומרים לה, שלום, אנחנו מחברת ההבטחה, אז היא אומרת, כן, אני אחות של בעלת הדירה, אז היא אומרת, אין בעיה, את רק צריכה להגיד לנו את הקוד הסודי, ואנחנו נחבא את ההזעקה ונקרא לניידת ששלחנו. והיא מנסה לברר, ובסוף היא רואה שיש שם מעל הטלפון פתק, ועל הפתק כתוב בעברית את המילים.
2, 4, 3, 1.
אז פורצים שלא יודעים עברית, לא יודעים לקרוא אותיות עברית, לא יכלו לדעת מה הסיסמה, אם במקרה היא נפלה על פורץ יהודי, שיהיה לו לבריאות ולחיים.
זו אחדות עם ישראל.
אז גם במקרה הזה, דרך אגב, היה שם, וזה דרך אגב, אם כבר דיברנו על קוד סמל, אז זה באמת דוגמה מאוד מאוד טובה לקוד סמל. עדיף שלא את הדברים האלה בקוד שלכם.
אני חושב שנתקלנו בדברים דומים בפרצות של משרד החינוך, היה שם תעודת זהות.
היה שם גם מייל ופימייל, היה שם משהו בסגנון הזה, שהמייל היה יכול להיות פולס, זה היה מדהים.
איז מייל ואיז פימייל כשני דברים נפרדים, שאגב זה פתיחות שלא הייתי מצפה שמשרד ממשלתי יוביל ככה, אבל אנחנו מראים לה.
אתם צוחקים על הקודסמל, וצריך להבין שהבעיה פה היא לא רק בזה שהם כותבים בעברית באותיות אנגלית במקום לכתוב באנגלית, אלא שאם יש איזשהו ניסיון להאחדה, אפשרות לתקשורת בין משרדי ממשלה שונים, הדבר הזה יכול לפגוע בזה, כי יש למשתנים בדאטאבייסים שמות שונים. במקום שיש שם אחיד, שכל מקום שיש בו תעודת זהות יהיה ID card או ID number או משהו כזה, אז כל משרד בוחר לו בעברית המאונגלזת או האנגלית המעוברתת שלו, וכל אחד גם מאיית את זה אחרת, ואין סיכוי למצוא את הידיים והרגליים.
בדיוק בשביל זה יש סטנדרטים, שנועדו גם לאפשר לך לדבר עם מדינות מעבר לים, שהעברית פחות שגורה בפיהם, וכאשר אתה בא לעשות אינטגרציה עם מערכת חיצונית, למשל, אתה רוצה לשלוח אס-אמסים, אתה רוצה לשלוח אימיילים, אתה רוצה לעשות כל מיני דברים שמערכות צד שלישי, מוגנות וטובות כמובן, יוכלו לעשות, אתה פתאום נתקע עם שדות שאף אחד לא יודע מה הם, עד שמישהו נזכר איך אומרים בננה בלדינו.
כפי ששלום ארצי בשירו אמר, שדות של אירוסים. פינת התרבות.
של וירוסים, כן.
אני לא יודע אם זה בניחת אבא, כן, לא ראי.
מעצר אזרחי אני עושה פה.
כן.
של וירוסים.
אוקיי, אז אחד השירותים שהיו, נתן אפשרות לקבל את הלקוחות של החברה, שזה כאמור משהו מאוד ידידותי ונחמד, על ידי מספר רץ. וזו עוד נקודה של code smell, ברגע שרואים מספרים רצים שמאוד קל לנחש אותם, וכאמור אין פה סיסמאות, אז לכולם יש גישה להכל, כל מה שצריך לעשות זה לעשות איזשהו סקריפט קצר של ליטרלי שלוש שורות, כדי לקבל את רשימת כל הלקוחות.
אנחנו דיברנו על זה מוקדם בעונה הראשונה, על אנומרציה. אם מספרים רצים, אז אפשר לרוץ אליהם.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
אם בסך הכל עושים איזשהו גיבוב או איזושהי מערכת שמקצה מחרוזות אקראיות.
UUID, מה שנקרא, Unique ID.
אז ה-ID הזה הוא לא רציף וקשה מאוד להגיע אליו, וזו הדרך לעשות דברים כאלה. אבל...
כמו במערכת שלא שמה סיסמאות, אולי שימוש במשהו שאינו מספרים רצים.
בוא נתחיל עם כיתה א' ואחר כך.
דרך אגב, זה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שתמיד שהקוד שלנו עובד במערכת במקום פריץ, וצריכים לחשוב למשל מה קורה אם עברו את שכבת ההגנה שלי. זאת הסיבה למשל שכאשר אנחנו בונים מערכת, אנחנו לא עושים נקודת הנחה שיש לה firewall, שיש משהו שעוצר, אלא שתוקף יכול להגיע אליו. ואם אנחנו בונים דאטאבייס, מתכננים אותו, אנחנו צריכים לצאת נקודת הנחה שתוקף כבר נכנס אליו, ולתכנן אותו בהתאם. שזה אומר גם, למשל, לא לעבוד לפי מספרים רצים כ-ID, וגם, דרך אגב, חשוב מאוד, לא לשמור מידע שלא צריך. למה צריך לשמור מספר תעודת זהות של עובד, ולא את המספר הפנימי שלו בחברה, את מספר העובד שלו, למשל?
אולי כן צריך לשמור את המספר, למה הוא צריך לצאת החוצה בקריאה ל-API חיצוני? מה זה נותן לך?
נכון. וממש יש מה שנקרא, תחום שלם שנקרא privacy by design, וזה משהו שהיה עם איש פרטיות, לא הבטחה, היה מסתכל על העניין הזה, אז הוא היה בא ואומר, רגע, אנחנו לא צריכים לשמור את מספר תעודת הזהות שלו, זה העסק כבר של החברה, לא של השירות של, של השעות.
אני גם די בטוח שיש בחוקי הגנת הפרטיות התייחסות מיוחדת למסדי נתונים עם תעודת זהות, והתייחסות אחרת למסדי נתונים בלי תעודת זהות.
אני יכול להגיד שחוק הגנת הפרטיות מתייחס באופן ספציפי למידע רגיש, ובמערכת הזאת אנחנו ראינו אישורים...
רגע, עידוק, בלי ספוילרים. בלי ספוילרים.
בטח עידוק, בשנות ה-80, הוא הבן אדם שבא וצעק, מה, אבא שלא לו כזה דארת ויידר? ליד כל התור של האנשים.
כן, ובשנות ה-90, בחשוד המיידי, זה הנכה, זה הנכה.
I work for Kaiser Soze. Who's Kaiser Soze?
כן, ובשנות ה-2000, בחוש השישי.
I want to tell you my secret now.
הוא היה מת כל הזמן.
I see dead people.
אל תספר את הסוף של סברי מרנן.
לא, רק לא זה.
חכו, חכו, אני אספר לכם את הסוף של חזרות. חכו, חכו.
אני נינה. בין הלקוחות של אותה מערכת נהדרת, היו כמה חברות לא קטנות, כמו למשל רשת חנויות המחשבים בג, מאפייה שנקראת ביסקוטי, רשת 13, רשימת העובדים שלהם, חדשות 13, את ממסי, את קידום, את אופר אבניר, את הייטק זון על שלל עובדיהם, חבד, היה שם קרן הון סיכון וכל החברות תחתיה שחלקן חברות סייבר.
נו, זה נשמע כמו דרך טובה לסכן הון.
אכן, אם הייתי צריך לסכן הון, זו אחת הדרכים הראשונות שהייתי בוחר בה. את מכללת שנקר, חברות ההייטק, פלאש נטוורק ורד בנד, שלל התנחלויות בגוש עציון וקדומים וקצרים.
למה התנחלויות מיני... צריך להיות שעון נוכחות?
כל מיני קיבוצים ומושבים, מכונים, כל מיני רשתות של גני ילדים ומוסדות טיפוליים אחרים. לא נעים, לא נעים. זה פשוט אלפי עובדים שנחשף עליהם מעבר למידע שלהם כמובן, גם את הרגלי העבודה שלהם ומידע נוסף. ופה אנחנו מגיעים לאחד השירותים השווים ביותר, שאתם יודעים, עובד לא מגיע לעבודה, והמעסיק אומר, למה לא הגעת לעבודה? העובד אומר, אני חולה, תן לי אישור מחלה. והעובד נאלץ לשלוח אישור מחלה מהרופא, שמכיל כאמור מידע רפואי רגיש, ואתם רוצים לנחש האם יש סיסמה שמגינה על המידע הרפואי הרגיש הזה?
אני.
כן, עידו.
לא, אין, אין סיסמה.
אתה צודק. פנק את עצמך בבורקס.
אני רוצה ביסקוטי אם לא אכפת לך.
רגע, סליחה, אני, עם כל הכבוד, שנייה, רגע. אני לא מצליח להבין למה העובדה שקיבלתי 3 ימי מחלה על זה שיש לי תחורים עם מידע רגיש, זה משהו שאין לי שום בעיה לומר אותו.
תחורים זה רגיש.
יש פה מקרה קשה של תחורי אבטחה חמורים.
שמישהו יעצור אותו.
מול הפרצות של המשטרה פשוט.
זה לא הכל, זה לא הכל, כי באמת אם היה מדובר פה רק במידע רפואי רגיש ועניינים, אולי לא היינו תורכים לדבר, אבל אקסטרווגנזת ההבטחה הזו ממשיכה, ואנחנו נתקלים בכמה דומיינים ששייכים לחברה, שפנייה בעזרת כלי הפריצה המשוכלל
דפדפן,
לדומיין, פשוט לדומיין, כותבים את השם של הדומיין, נותנת דירקטורי ליסטינג.
זה כמו שפורץ ייכנס אליכם הביתה, ובכניסה הוא ימצא פתק שאומר לו איפה נמצא כל אחד מדברי הערך שלכם. התכשיטים בפריזר, הכסף מתחת לבלטות.
והקוד לכספת.
בתמונות עירום, לא לשכוח.
מה קורה?
ואפרופו קוד, על אותו שרת הוחזק גם קוד המקור של אותה מערכת, מקובץ לנוחות המשתמשים בעזרת כלי הפריצה המשוכלל
דפדפן,
שיוכלו להוריד אותו ולראות מה קורה בפנים. ומה שקורה בפנים, אני חושב שהגיע הזמן להרים טלפון ליד ושם ולהתלונן על האדרת בבי יאר, כי יחסית למה שקרה פה, מדובר בפנדר בנדר.
אתה יודע מה, רגע, סליחה, אני רציתי, האמת, אחרי שראיתי חלק מהקוד, ובאמת רציתי לשטוף את העיניים שלי באקונומיקה, אני רק יכול לומר שלאיכות קוד כזאת ציפיתי בחברה שאין לה שום עובד או מתכנת שנמצא בלינקדין. ודרך אגב, גם זה.
זה מה שאמרת לי קודם, שאתה לא מאמין שחברה כתבה כזה דבר.
הקוד הזה לא נכתב, הוא קרה, הוא התרחש.
נוצר עצמונית.
ויחד עם הקוד, בוודאי תופתעו לנחש, נשמרו גם סיסמאות למסדי הנתונים.
זה באמת, זה כאילו הם מצאו כל מקום ומקום, כל וקטור תקיפה אפשרי, והדגישו אותו כדי שיהיה קל להיכנס למידע.
לא, אני די משוכנע שיש שם איזשהו צ'קליסט של האם חשפתי סיסמאות? כן. האם שמתי קוד מחורבן על השרת? כן. האם שמתי דירקטורי ליסטינג על השרת? לא. אני לא יכול להעלות את הקוד הזה, לעזאזל, אני צריך לפתוח דירקטורי ליסטינג.
אולי להם גם ממש שירות כזה, אולי קונטיניטי אינטגריישן כזה, שבא ועושה את הבדיקות.
לא, זה כמו שבצנה, זה כאילו אתה מקבל נקודות על כל אות, ו-50 נקודות על זה שהשתמשת בכל האותיות.
פה אני חושב שהם פשוט זכו בכל הטבון. סייבר סייבר.
אם נשמע עוד דקה על טון רציני, מסתכלים על הפגיעה באנשים, העובדים, שבאמת הם נחשפו לחלוטין באמת לכל אחד, אנחנו לא יודעים אם אנשים יעשו שימוש במידע הזה כן או לא, אבל גם החברות נפגעו, כי א' נחשפו משפטית בפני העובדים שלהם, בעצם נחשפו משפטית בפני גם גורמים אחרים, וזה מאוד לא נעים, ובתור מעסיק אני יודע שזה מאוד לא נעים שפרטים של העובדים שלי נחשפו. בחברות האלה בוודא עובדים אנשים אגונים שהם לא רצו לחשוף את העובדים שלהם, וזה מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד לא נעים. עכשיו, נשאלת השאלה, דרך אגב, איך אני כחברה יודע אם הוונדור שלי, למשל רשת, איך הם יכולים לדעת, לקחו חברה, ספק משנה, איך הם יכולים לדעת, אם הוא יעשה להם כאלה פדיחות, ויחשוף אותם בפני לקוחות, בפני עובדים, בפני דברים אחרים, איך אפשר לבדוק את זה? שוב, במקרה הזה יש שוב קוד סמל שמסתכלים, גם על האתר, האם האתר בנוי היטב, האם הוא בנוי כקוד מובטח, והאם משולים את החברה, מי ממונה ההבטחה אצלכם בארגון? מה השם שלו? חפשים את השם בלינקדין. האם זה בן אדם שעובד במשרה מלאה, במשרה חלקית, יש לו מוניטין?
או האם כמו בשירביט, מישהו שהשתחרר מהצבא, ואולי בס או עבודה כמתדלק, או עבודה כסיסו?
וזה נורא, הסיפור שהוא באמת נורא, כי זו חברה שכביכול אומרת שיש לה 15 מפתחים, אף אחד מהם לא בלינקדין. הקוד שאני ראיתי הוא באמת קוד ברמה מאוד נמוכה, זה לא היה אמור לקרות, וחבל באמת על כל אלה שנפגעו, ואנחנו לא יודעים מי נפגע ואיך נפגע.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שלא הצלחת למצוא באתר שלהם את השמות של העובדים? הרי יש לך את כל הדאטאבייס.
מאיפה שהסיבה, הם לא חתמו. הם לא חתמו על הקוד הזה.
יש לי חידה, נניח אתם חברה שאמונה כאמור על, על מידע של אלפי עובדים במשק, יש לך לקוחות גדולים מאוד שמגלגלים מיליונים רבים שההשפעה עליהם היא מיידית וכואבת, ואתה מקבל דיווח שכל המידע חשוף ופתוח. מה אתה עושה? רן, אני שואל אותך.
ככה.
כמקצוען, כחבר.
הדבר הראשון, כמקצוען.
כבן של ממציא הפיצה, מקפיצה.
או, ואכן נקודת ייחוס. אני אתן תשובה רצינית. קודם כל מיד מאז סוגר את זה, גם במשמעות של להפיל את השרתים. והדבר השני, מיד אחרי שאני סוגר מתקן, מבין מה אני הולך לעשות הלאה. מוסר את כל המידע בשקיפות למי שגילה את המידע, מודה לו, שולח לו זר מאפים הביתה, בקבוק וויסקי משובח, בקלן 21 למשל, ומפיק את כל הלקחים כדי להתקדם הלאה. טעויות קורות.
ומה עשו בחברה?
בדיוק ההפך.
הביאו את הטלפון למצב טיסה?
אני יודע, החליף את הראש לתוך בור.
לא, הדיווח הוא עבר לפני שבוע, והחור עדיין פתוח.
אולי הם רוצים פשוט להיכנס למקום הראשון בטקס סייבר סייבר.
הם יצטרכו לעבוד קשה, אבל הם בהחלט מתמודד ראוי. זה פשוט לא נתפס בעיניי שעדיין שבוע, שבעה ימים, אפשר לעשות חישוב של מספר השעות שעברו מאז שהם קיבלו את הדיווח, הם לא טרחו לסגור את החור הזה, ועדיין כל אדם בעל כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, יכול לקבל את רשימת העובדים של כל אחד ואחת מהעובדים, מהאזרחים, משלמי המיסים, אלה שאולי שלא משלמים מיסים. זה לא נתפס בעיניי, זו מעבר לרשלנות, ופה אולי יש מקום גם לאיזושהי פעולה שמערך הסייבר הוא זה שקיבל את הדיווח והעביר הלאה, וקיבל תזכורת כעבור שלושה ימים והעביר הלאה, ושם במערך הסייבר מודעים למחדל הזה.
הם פשוט שמו אותך על סנוס.
לא לעשות כלום.
אני לא חושב דרך אגב שזה במנדט שלהם. זה לא במנדט שלהם, במנדט זה הרשות הפרטיות, שהיא זאתי שהייתה צריכה להתערב. יש פה דלף מידע.
שנקרא לבריטים.
ולעשות משהו.
אנחנו מדברים הרבה על זה שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים שגוף ממשלתי יהיו לו סמכויות נרחבות מדי בתחום הזה, אבל אם משרד המשפטים, מחלקת הסייבר, יודעים לפנות לפייסבוק ולטוויטר שיורידו סטטוסים שמעצבנים אותם, אז הם בהחלט יכולים גם לפנות לחברות שהדאטאבייסים שלהם פרוצים ולהגיד להם, תסגרו את זה או שאנחנו באים אליכם.
או שפשוט נקרא לבריטים, אם הם ירצו לחזור, כנראה שלא.
אני לא חושב שהמאפים שלהם כל כך... זה לא אולי
למה? סקורם? פיג אין דה הול? טוד אין דה הול?
אפשר גם לחזור לכל הטורקים, דרך אגב.
אפשר לחיות עם זה.
מבחינת מאפים הם סבבה, וגם מבחינת שלטון. הם היו יותר טובים מה שיש עכשיו.
ואגב, אנחנו צריכים אולי לתת צ'אנס לצרפתים. הצרפתים, היה הסכם בין הבריטים לצרפתים פה במרחב של המזרח התיכון, אנחנו זכינו בבריטים, כנראה שלפנו את המקל הקצר יותר, אבל בואו ניתן צ'אנס, בואו נתקן את העבר, נביא את המאפים הצרפתיים להגן לנו על הסייבר.
האמת היא, אני בעד, אבל בינינו סביר להניח שהצרפתים לא ממש ירצו אותנו. בטוח שאחרי שמתאמו את החמאה פה.
לא משהו.
אני חושב שאתה פשוט לא הסתובבת מספיק ברחוב אלנבי, בן יהודה ופרישמן. הצרפתים מאוד מאוד רוצים אותנו.
אני גר בפתח תקווה, אף אחד לא רוצה אותי.
תודה רבה לך וסייבר סייבר רן ברזיק.
סייבר סייבר רבז.
תודה רבה וסייבר סייבר לכולם.
תגובת רן עד, מ-18 בינואר 2021. רן עד טק, מאז הקמתה בשנת 2003, עושה מאמצים עילאיים לשמור על נתוני לקוחותיה באופן המובטח והמקצועי ביותר. בהתאם למידע שהועבר לנו על ידי רשות הסייבר, זיהוי חולשת האבטחה התאפשר אך ורק פנימית על ידי לקוח האפליקציה שהינו איש סייבר, ובאמצעות הרשאה שניתנה על ידינו, בלעדיה לא ניתן היה לחדור מלכתחילה לשרת. להבנתנו, הפרטים המדויקים של החולשה והמידע שהועבר על ידי הלקוח לרשות הסייבר נותרו בידי רשות הסייבר בלבד. יודגש כי פעלנו לבצע חסימה של המערכות באופן מיידי, ובהמשך אף הוצאנו בשבוע שעבר גרסאות חדשות של אפליקציות הנוכחות שלנו. לצורך כך אף שכרנו את שירותיה של אחת מחברות אבטחת המידע המובילות בישראל, והיא מלווה אותנו משלב תיקון החולשה שזוהתה ובהמשך בביצור מערכות המידע של החברה. עוד נציין כי צר לנו מאוד שכתב הארץ בחר לפנות ישירות לכמה מלקוחותינו ולהצהיר בפניהם מפורשות וללא כל ביסוס כאילו המידע של עובדיהם נמצא בידי גורם שלישי עלום כלשהו, כאשר היה ידוע לו שמדובר בלקוח האפליקציה המסוים שאיתר את החולשה ואשר הוא עבר רק לרשות הסייבר. ביכולתן של פניות לא מבוססות כאלה להנחית מכה אנושה על מוניטין של חברה קטנה לאחר שבנתה אותו בעמל רב במשך שנים. אנו מצפים שעיתון מכובד כהארץ לא ינצל את הכוח התקשורתי העצום שברשותו כדי לפגוע בעסקים הקטנים במדינת ישראל, העסוקים במאמצי הישרדות יומיומיים, ולא ייתן יד להשמצות לא מבוססות.
וואו.
סייבר, סייבר.
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 אימאלה, סייבר.
חריך וחם.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
ועוד מתקפת שרשרת הספקה שגילינו בימים האחרונים, נוגעת למערכת לניהול חשבונות.
זו מערכת שלא מיועדת כל כך לקהל הרחב, אלא מיועדת יותר לרואי חשבון. ואני, כאשר אני מוציא חשבונית, אני משתמש ב... תוכנה שמיועדת להוציא חשבוניות, ואז אני שולח אותה לרואה החשבון שלי, והוא מטפל שם בכל הדברים. אני מקווה, לפחות. רואה חשבון, יש, צריך לנהל את הלקוחות, ואת הגבייה, ואת כל השכר, וחשבוניות, וכל הדברים האלה, והם צריכים מערכת. ואחת מהמערכות שהם יכולים לבחור להשתמש בה, נקראת פינבוט. פינבוט זו מערכת שנקנתה במרץ שעבר על ידי חברת קו מנחה, והיא לא הייתה מאוד מובטחת, אם נאמר את זה בעדינות. מה שקרה שם, ואנחנו שוב לא ניכנס עמוק מדי לפרטים, אבל בגדול הייתה שם ריפוזיטורי של גיט פתוח.
מי שרוצה יכול לקרוא את הפוסט שלנו בנושא בסייבר סייבר CYL. הגיט סייבר, עונה 2, פרק 29.
ובתוך הגיט הזה היה את כל קוד המקור של המערכת, שהכיל בתוכו גם מפתח לסביבת הענן של אמזון, ולא רק מפתח רגיל, כי נניח ואני רוצה לשלוח אימייל, או לאחסן קבצים, לכל אחת מהפעולות האלה אני אייצר מפתח חדש, אני לא אשים אותו בקוד, והמפתח הזה ידע לעשות רק דבר אחד. כמו שבמציאות יש לי מפתח שיודע לפתוח רק דלת אחת. אני לא מסתובב עם מפתח מאסטר לכל הדלתות בבנק.
פה הטעות שלך, אתה רואה, אתה צריך להסתובב עם מפתח מאסטר. רק לא לאבד אותו, זה מאוד חשוב.
יש מפתח לחדר הדואר, יש מפתח לקפיטריה.
ויש מפתח אל ליבי. בורקס.
בורקס, נכון. ויש מפתח לכספת, שהם לא צריכים להיות אותה מפתח. מי שיש לו גישה לקפיטריה, לא בהכרח צריך לחטט לי בחדר הכספות. אגב, חולשה מאוד מאוד דומה, אנחנו ראינו באפליקציית ניהול הבחירות של אלקטור.
אלקטור, אלקטור, אלקטור.
שגם שם מפתח רוט, מפתח ראשי, נחשף ופשוט גרם לדליפה מטורפת של כל המידע שהיה שם, וכמובן לא קרה עם זה שום דבר.
טיים, פרקים 16 ו-17.
מה שקרה פה הסתבר לנו מאוחר יותר, אנחנו עמדנו בקשר עם חברת קו מנחה, שזה היה באמת באמת המקום לציין שהם סופר מקצועיים, עשו באמת מעל ומעבר ברגע שהתגלתה הדליפה הזו, באמת הלוואי שכל החברות יגיבו כמוהם.
נתת להם ציון תקדימי של 10 מאפים.
אכן, טיפול לעילה. אבל מה מסתבר? הקוד שהם ירשו בחברה שהם קנו, משתמש במפתח שבכלל לא שייך להם.
וואה, וואה.
מדובר...
זה כמו שיהיה לך מפתח שפותח שני בתים. תשמע, זה מעניין.
זה שירות.
נגיד אתה ילד וההורים שלך גרושים, ולכל אחד מהם יש בית משלו, ויש לך מפתח שעובד על שניהם. אגב, ספר לך שאני מכיר מישהו שיש לו מפתח בצד אחד מפתח למקום אחד, ובצד שני מפתח למקום אחר, וזה עובד.
אז פה זה המפתח שצד אחד שלו פותח הכל.
והצד השני גם.
ומסתבר שהמפתח הזה שייך בכלל לאיזושהי אופרציה אחרת, שלא ניכנס אליה כרגע, שהרבה מאוד מידע של חברות גדולות, כמו התעשייה האווירית, ואינטל, וצהל, וכל מיני חברות, קופת חולים כללית, שלחו שם המידע, והמידע הזה גם הוא נחשף החוצה, בגלל שימוש לא נכון במפתחות, וחשיפה של אותן מפתחות לכל אדם, ועל כלי הפריצה המשוכלל.
דף דפן.
כאמור, מידע דלף, הכל בחוץ, וחברת קו מנחה, שכאמור לא כל המידע היה שייך לה, פעלה במרץ כדי לסגור את כל החורים.
כמו שאנחנו תמיד אומרים, כל אחד עלול להיפרץ, ואתם נבחנים באיך אתם מטפלים בפרצה כשאתם שומעים עליה, והם תוך כמה שעות סגרו את העניין.
קבלו מאפים.
מנכ"ל מפעילת פינבוט, קבוצת קו מנחה שי מגל, מסר בתגובה. בערב יום ראשון נמסר לנו ממערך הסייבר שאותרה חולשה בהבטחת מערכת המידע של החברה. מיד עם העדכון ובסיוע של מי שאיתר אותה, נועם רותם, הפעילה החברה צוות תגובות פנימי, ERT, לטיפול בנושא, ופעלה לסגירת החולשה על בסיס המידע שנאסף ועובד. מתחקיר ראשוני עולה כי בעקבות מעבר שבוצע לאחרונה של מערכות החברה לשרתי הענן של אמזון, ובגלל טעות אנוש של אינטגרטור חיצוני שליווה את המעבר, נוצרה חשיפה של קוד המקור. בשום שלב לא דלף מידע רגיש לגורמים שונים, פרט למידע שהגיע לידי דה מרקר. החברה מודה לכל הנוגעים בדבר על הצפת החולשה ומיישמת באמצעות אנשיה וגורמי מקצוע המייעצים לה בקרות מפצות נוספות למניעת הישנות המקרה. לאחר פרסום הכתבה באתר סייבר סייבר ובדה מרקר, ביקשו בחברת קו מנחה להוסיף ולהבהיר שהמידע שלהם מקיף לקוחות פרטיים וחברות קטנות. המידע שנחשף מהגופים הגדולים, צהל, ארגונים ביטחוניים, קופת חולים כללית ואחרים, שייך לגוף פיתוחי אחר שאיתו קו מנחה עבדו בעבר. המפתח של אותו הגוף נשאר בקוד של פינבוט בשגגה, ובנוסף למידע של לקוחות פינבוט, חשף גם מידע שאיננו קשור לקו מנחה בשום צורה.
טוב, ואנחנו נמשיך, אני מקווה, בפרקים הבאים, כפי שהבטחת, לא לסקופים, אלא ללימוד על עולם הסייבר.
לגדילה,
על,
כאנשים.
על דברים חדשים, כן, כן, להתפתחות ולצמיחה.
לרוחב.
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר 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 לך, עידו, כי אנחנו בעונה השלישית, אל תשכח.
כן, עד מתי אנחנו נמשיך עם זה? עד מתי עונה שלישית?
כן, בוא נעבור לעונה רביעית.
בוא נדלג, בוא נעבור ישר לעונה החמישית.
זה נשמע לי כמו תוכנית.
עד כאן, סייבר סייבר להיום, אם אתם רוצים להיות איתנו בקשר, אם אתם רוצות לספר לנו פרצה שמצאתם, אם יש לכם מאפים לחלוק איתנו, או שאתם רוצים לתרום להמשך התוכנית הזאת, אימייל cyber@cybersyber.co.il, אתר cybersyber.co.il, טוויטר, או cybermycyber, קו החם והפריך שלנו, להודעות טקסטואליות או מוקלטות בסיגנל, טלגרם, איך קוראים לדבר הזה? וואטסאפ. אפשר אפילו ב-SMS'ים, רק טיק טוק.
ICQ, טלנט, גופר.
055-2776-766. אפשר גם לתרום לנו בפייבוקס, באותו מספר בדיוק, 055-2776-766. איזה זמנים מדהימים לחיות בהם. להתראות.
עד כאן סייבר סייבר להפעם.
My voice is my passport.
נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
Shall you see?